כן, אנחנו ממשיכים היום בעמוד קמ"ו, זה כבר נמצא לפניכם, ברוך השם. ברוך אתה, אדוני, אדוני שכל אמרו. כן, מזכירכם, פעם שעבר דיברנו על מוצא המידות. אמרנו שהנשמה מצד עצמה היא כוללת בתוכה את כל כוח החיים, מה שנקרא נשמת חיים. למה כתוב במקום אחר הוא מלמד אותנו שנשמת האדם נקראת נשמת חיים? מכיוון שיש בה את כל צורות החיים. זאת אומרת, אין תו חיים שאין בה, יש בה את הכל. כל מה שמופיע לנגד עינינו, כל מה שמופיע בנפשותינו כתולדות הכרתיות מורגשות, זה בעצם רק, הייתי אומר, פירורים משולחן גבוה. רק פירורים. אבל הנשמה מצד עצמה היא מלאה בכל הכוחות כולם. מה הקדוש ברוך הוא מלוא כל העולם? אף הנשמה מלאה, כן? המלאות הנשמתית. היא בעצם מייצגת את צורת החיים העליונה ביותר, כי מאיתך מקור חיים. Okay. מה הנשמה רואה ואינו נראית, כך מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, כך הנשמה רואה ואינו נראית. מה הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, אף הנשמה ממלא את כל הגוף, ואף על פי שממלא את כל הגוף, כן, היא כמובן עוד נשאר במקור הרבה יותר. בכל אופן, מזה אנחנו רצינו להסיק, כן, וזה אנחנו רצינו להסיק שמכיוון שהנשמה ראשיתה ושורשה הוא לא בגוף, הוא לא בנפש, אלא מעל כל אלו, לכן היא גם לא שייכת למקרי הזמן. כן? לא שייכת למקרי הזמן. כן. הזמן, המציאות של העולם הזה, היא פועלת רק על העולמות הגלויים שנתגלו ויצאו לפועל, מה שנקרא בריאה. כן? הבריאה היא מושפעת מן הזמן. אבל כל מה שקדם לבריאה, תשובה קדמה לבריאה, כן? ישראל קדמו, תורה קדמה, נשמה קדמה, כן? כל מה שקודם בעצם הוא לא חלים עליו כללי העולם הזה, שאחד מהם זה המיטה. והנשמה היא חיה לנצח, כן? חיה לנצח, כמובן, כל נשמה ונשמה יש לה את החשבון שלה, העולם הבא, עומדים לדין וכו' וכו' וכו'. אבל בסך הכל זהו יסוד נצחי שמופיע בתוך גופנו, כן? בעל כוחך אתה נולד, בעל כוחך אתה נוצר, הנשמה מופיעה בתוך הגוף, ומרגע זה בעצם נוצר איזה קשר, איזה ברית, שלא ניתנת להפרה. ואסור לאדם להפר את הברית הזו, אסור להתאבד, אלא הוא צריך להתעבד. כל חיי האדם זה בעצם עיבוד בלתי פוסק, כן? שבמהלכו אנחנו מעבדים את כוחות הגוף, הנפש והרוח, כדי שאותם כוחות הם יהיו בעצם כלי נאה לגילוי הנשמתי. הנשמה חפצה להתגלות, חפצה להתפשט כלפי מטה, כן? ברוח, בנפש ובמעשה. וענייננו, כל עבודת האדם בעצם, הרגל אחת, זה מעניין, כן? אולי חשבנו על זה, אבל כל עבודת האדם זה בעצם לתת כלים. לחשוב מחשבות יותר נקיות כדי שהנשמה תתגלה בהן, מחשבות כלליות, מחשבות עמוקות, מחשבות טהורות, כן? לתקן את המידות, כל מידה זה כלי, כל מידה הוא כלי פנטסטי, יוצא מגדר רגיל, שהנשמה יכולה להתגלות בו, להופיע איזה קו אופי שלה, כן? מעשים טובים וכן. זה עבודת האדם, למעשה. בואו נראה איך אומר את זה פה בפסקה ג' וזה שאמרנו כי נשמת אדם היא חלק נתן לו השם ממרומים, רצוננו לומר שאיננו מחלקי הארץ הזאת. שנבראו לבד, להיות, לבד זה רק להיות לתשמישי העניינים הארציים כאשר אמרנו וארנו. אבל מעלתה עליונה מאוד, והנה פה הוא בא, כן, לומר לנו את מעלתה, כי בא אל האדם מגבי מרומים, קודם לזמן, קודם לתרגום, כן, קודם לתרגום, לתרדמה ממנו. קודם לתרגום שהנשמה מתרגמת בעולמנו זה. הנשמה היא מעל התרגום, מעל הכלים, כי היא באה אל האדם מגבי מרומים, וממילא פעולותיה כפי טבעה הנשמתי הצפון, הלא מתגלה, כפי שהוא בעולמות העליונים שהם מעל הכרתנו, מעל השגתנו הרוחנית, הנפשית והפיזית, שם גם הפעולות מופיעות, אבל בצורה אחרת לגמרי. איך הנשמה אוהבת, איך הנשמה פועלת את הפעולות שאנחנו מכירים בעולמנו זה וקוראים להם בשמות, אהבה, גבורה, ענווה, סבלנות. איך הנשמה מבטאת את הכוחות האלו? לא בשם פרטי. בעולמנו זה מופיע כשמות פרטיים. אצל הנשמה זה מופיע במילה אחת פשוטה. דבקות בשם יתברך. בעולמנו דבקות הוא דרך ריבוי המידות. כן? מה הוא? אף אתה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצידו גילה לנו את הנהגת 13 המידות. כשאנחנו פועלים על פי המידות האלו, אז אנחנו זוכים לדבקות. אבל הנשמה לא זקוקה לגילויים המעשיים מצד עצמה. היא לא זקוקה לגילויים המעשיים כדי להידבק. היא דבוקה בשם יתברך תמיד מצד עצמה. אבל כדי שהעולמות התחתונים יוכלו גם להידבק, כדי שיהיה כוח הרמה, כן? כדי שיהיה כוח הרמה של העולמות התחתונים, גם כן למעלה, הנשמה צריכה להתגלות ברוח, בנפש ובגוף. ככל שיש יותר ויותר חסרון הערה בשלושת הבחינות האלו, של רוח, נפש וגוף, כן? ככל שישנו יותר, יותר פחות ופחות הערה, יותר ויותר חסרון הערה בשלושת הרבדים האלו, הנשמה מתפשטת פחות. ההשפעה כמובן היא השפעה הרסנית ביותר. זה קלקול העולם. העולם הולך ומתקלקל בלי הערה אלוקית. העולם הולך ומתקלקל, הולך ונרכב, הולך ומסתאב, הולך ונעשה חשוך יותר. והחשיכה הזו מורגשת בנפשנו בכל מיני תחושות. כל אחד, אפשר לדבר על העצבות באופן כללי, שהעצבות זה כיבוי אורות כללי. ככל שהעצבות היא יותר קיימת בתוך הנפש, זה אות וסימן לכיבוי אורות. שהאור הנשמתי לא מופיע. האדם מרגיש עצוב. כן? זה לשונו של הרב באורות התשובה. כן? איך הוא כותב שם הרב באורות התשובה? כששואלים מאיכן העצבות באה. מהי סיבת העצבות בנפש? ההרגשה המוזרה הזו, הלא נעימה והלא נוחה הזו. מאיפה היא באה? אז הוא אומר בפרק י' ד' כששואלים מאיכן העצבות באה, צריכים לפתור. כלומר, צריכים לדעת את סיבת השורש. צריכים, זה אל תסתפק בנימוק פשטני של העצבות, אלא צריכים לפתור את השאלה הזו בשורשה במילים הבאות, אומר הרב. מאיפה באה העצבות? מה שורשה באמת? אם לא נדע את השורש, לא נוכל גם לתקן את העצבות. אם אנחנו נחשוב שהעצבות, אני יודע, היא נובעת מזה שאין לנו חפיסת שוקולד שוויצרי, אז לא ייפטר. ייתכן שזה אפילו יחמיר בכפלי כפליים. אז מה באמת שורש העצבות? מהשפע של המעשים, המידות והדעות הרעות על הנשמה. כלומר, שאדם מתנהג במישור הרוח, הנפש והגוף בצורה מהופכת לרצון הנשמה, בצורה הפוכה וסותרת את ההווי הפנימי של הנשמה, היינו בניגוד לטוב, בניגוד לאורחות הטוב, הצדק והמוסר, כל הנהגה רוחנית, נפשית וגופנית, שהיא בניגוד לטוב היסודי, שהיא לא גילוי נאמן ומקורי של הנשמה, תרף ומיד גורם להחשכה. תרף ומיד גורם לאיזה ירידת מתח, כיבוי. עכשיו יש לנו חדר חשוך בתוך הנפש. חדר חשוך. ואדם מתהלך בתוך החשיכה למבוהל, מאוים, מפוחד ועצוב. זו הסיבה. כן? זה שורש הדברים. כך אומר הרב. להשים לב לנקודה הזו מאוד מאוד. הגיע הזמן שנפסיק את הוויכוח הזה. לא אנחנו, אבל בעולם עוד מתווכחים ושואלים איפה העצבות באה. כן? הגיע הזמן להפסיק את הוויכוח הזה. ולדעת אחת ולתמיד. זו סיבת העצבות. חוסר התאמה. חוסר התאמה בין היסוד האצילי של החיים, שזו הנשמה, למרות שלא רואים אותה, ולא תואמים אותה, ולא מריחים אותה, אבל אפשר להעריך אותה. חוסר הערכה של הנשמה, חוסר התבוננות, חוסר הסכמה עם היסוד האצילי שבתוכנו, שרוצה להתגלות, שדוחף, שמכה על ראשנו ואומר לנו, אני כאן. ההתעלמות, השחת הדעת, על ידי כל הרעשים וכל הבלגנים, זה הדבר שגורם לנו להתעלמות. מבשרך אל תתעלם. מבשרך מנשמתך, אל תתעלם. כן? אומר הרב, שפע של המעשי המידות הרעות וכולי על נשמה, שהיא תואמת בחושה החודר את מרירותם, והיא נצלדת, נפחדת ועצובה. חשוב להדגיש, והיא, והיא, והיא. העצבות זה לא האצבע שלי עצובה. זה לא איזה... העצבות היא מתחילה ממורת רוח, ממחאה פנימית של הנשמה, שהנשמה צועקת מסוף העולם ועד סופו. אם אני יכולים לשמוע את הצעקה שלה, אגב, אוזנינו היו נחרשות. ויש צדיקים ששומעים את זה. יש צדיקים ששומעים, תחשבו איזה... זה מזעזע לשמוע את הזעקה הזו. לשמוע את בת המלך זועקת מתחתית הבור. אצילני, אצילני. תצילו, זה זעקה איומה. אדם שומע, אני יודע, את האהוב שלו צועק, את הבן שלו, את האדם יקר לו, את אבא שלו צועק, ואיזה סבל יש לנו. מעצם העובדה שאנחנו קיצרי יכולת לעזור לו, שאנחנו רואים אותו בסבלו. מה זה לשמוע את הנשמה זועקת? את בת המלך, כן? את הדבר המופלא הזה זועק. דבר קשה מאוד. העצבות היא זעקה נשמתית. או כתוצאה מהזעקה נולדת עצבות בנפש. או חשיכה, כן? החשיכה הזו היא עצבות. כשאתה עצוב, אתה צריך לדעת שבאמת זעקתה של הנשמה שלך הגיעה עד הנפש. היא לא נשארה שם בפנים, היא ירדה אל תוך הנפש. והנה התולדה. עכשיו, אם תשתמש בעצבות כבאמת סימפטום, מטריע, לא תנסה לברוח מעצבות ולמרוח ולחרטט כל מיני הסברים כאלו ואחרים. כן? ותנסה לפתור את זה, לקחת איזה כוס יין ולסלק את ה... לחבות את המנורה האדומה עם איזה תוסף דלק, כן? בשביל שתעבור את הטסט. לא. אם תבין שהמנורה הזו לא נדלקה לחינם, היא מצביעה על חוסר סגירת מעגל, על קצר שיש בין העולמות העליונים לעולם הנפשי, הרוחני והמעשי שלך. אם באומץ גדול תשים את האצבע על סיבת השורש, ותתחיל לעשות את התיקונים הנדרשים, החיים שלך יראו אחרת לגמרי. זה מה שהרב אומר כאן בהמשך. כן? היא תואמת בחושה חודרת מרירותם, והיא נסלדת, נפחדת ועצובה, וכשאור התשובה מופיע, אור התשובה זה הכוח שמתחיל לדחוף אותנו להשוות את העולם התחתון לעולם העליון, זה אור התשובה, זה כוח העילוי שקיים בתוך הנפש להשוות את הנמוך והגבוה. זה אותו כוח מופלא שמעורר אותנו, כן, לשפר את הכלים, לתקן אותם, להעמיד את עצמנו אל מול הנשמה. זה אור התשובה. כשאור התשובה מופיע, אז צינור של עונג ושמחה נפתח. אז שמענו גם מה זה שמחה. בניגוד לעצמת. כן, דבר והיפוכו. כן, שמענו גם מה זה שמחה מתוך כך. אפשר להחזיר. אז אמרנו, אבל מעלתה עליונה מאוד, כי בא אל האדם מגבהי מרומים, ופעולותיה כפי טבעה יקרים ונשגבים, פועלת בדברים שהם ממעל השמש, ולפעולותיה היקרות האלו אינה צריכה לגוף שהתחברה עמו. הנשמה לא זקוקה לגוף כדי להידבק בשם יתברך. אדרבה, זה המצב היסודי שלה. הדבקות בשם יתברך, ההתבטלות באורו הגדול. כן? היא פועלת בדברים שהם מעל השמש. כן? ופעולותיה היקרות האלו אינה צריכה לגוף שהתחברה עמו. אלא, על ידי הגוף, תפעל גם בענייני הארץ. זאת אומרת, זה שהנשמה נמצאת בתוך גופנו, אין הכוונה שהיא ויתרה על מעמדה העליון. למה הוא אומר לנו את זה? זה כל כך רלוונטי, האמירה הזו שלו. כי מה חושבים בני אדם? מה חושבים בני אדם? ידוע שדור הפלגה, יש דור הפלגה ודור המבול. דור הפלגה לקח את כוח הטוב שלו והכניס אותו בתוך הרע. דור המבול לקח את כוח הרע והכניס בתוך הטוב. זה שני כיוונים. זאת אומרת, אתה חש בתוכך כל מיני כוחות רוחניים. עכשיו, מה אתה עושה איתם? האם אתה לוקח את הנמוך ומעלה לגבוה, נותן למימד הרוחני שבך להדריך את החיים, או שאתה לוקח את המימד הרוחני, ובאמצעותו אתה מצדיק את תואבות החיים. זה הנצרות למעשה. הנצרות היא לקחה את הכוח הרוחני שבאדם, ובאמצעותו היא הצדיקה את כל התואבות שבעולם. זו הנצרות, באופן פשוט. כתוב הרבה ברב, ספר אורות, ישראל ותחייתו, שם הוא בא חשבון עם הנצרות, כן? דווקא שם בישראל ותחייתו, ללמדנו שהנצרות, כן, היא עומדת בדרכה של גאולת ישראל, אולי המרכיב הבעייתי ביותר, השטן ואבן הנגף הגדולה ביותר על דרך גאולת ישראל זה הנצרות. לא לחינם יכניס את הנצרות בתוך ישראל ותחייתו, זה מעניין, מה לישראל ותחייתו ולנצרות. אבל כך הסבירו לנו תלמידי רב ציודה, כן? מאז ומתמיד, הנצרות היא אבן נגף, נגף גדולה, ואנחנו רואים את זה גם, רואים את זה בפועל, בפוליטיקה, במדיניות. אבל גם במובנים הרוחניים. הנצרות היא בעצם מציעה לעולם אלטרנטיבה רוחנית לרוחניות של עם ישראל. היא מתאה, היא מבלבלת, היא עומדת על פרשת הדרכים, איפה שאנשים מגיעים ותקועים ושואלים לאן הולכים, והיא עומדת שם עם הצלב הזה ואומרת, זה הרוחניות, הללויה. כן, זה הרוחניות, הסגנון הזה, המתרפס, חסר המשפט. האהבה הארטילאית הזו של הגשת הלכי השנייה, זה הרוחניות, בואו ותקחו את הרוחניות, תסתכלו את כל המטיפים האלה שם, כן, ליד, כן, מדברים לפני קהל של אלפים אלפים, וכולם שם בקהל מתמוגגים, והדיבורים, או, הללויה, כן, זה יופי, איזה קדושה, תכלס, אתה מסוגל לתקן מידה אחת בתוך הנפש, חוץ מהדיבורים האלו, חוץ מהרגשות האלו, שום דבר, אין שם לא משפט, ולא הלכות, ולא דרישות מעשיות, ולא תיקון מידות, שום דבר. זה הרוחניות הכי מסוכנת. זה מה שנקרא סממית, תתפוס בהיכלי מלך. זה היצור התמה הזה, שהוא נכנס לתוך היכלי המלך, לתוך העולם הרוחני, ומשתמש בו כדי להצדיק את כל התואבות שבעולם. דור הפלגה היה כזה. דור הפלגה הוא לקח את הטוב, וניסה להכניס אותו בתוך הרע. לקח את היסודות הרוחניים של החיים, ולהכניס אותו בתוך הרע, שהוא ישרת את הרע. עכשיו, מה שהוא אומר לנו כאן זה להפוקי, להוציא, להפריך את התפיסה הזו. כי הרבה בני אדם שמרגישים את המתח שבתוכם, בין גוף ורוח, הם יודעים שיש בהם צד נסגר. הם יודעים שיש בהם נטייה לאהבה. והם יודעים שהאהבה הזו ביסודה ושורשה היא משהו אצילי מאוד. אבל העצלות, לברר את האהבה הזו, לבנות לה את הכלים הנכונים, בין אם זו אהבה בזוגיות, בין זה אהבה בין אדם לחברו, במקום לברר את הנטייה הרוחנית הזו שמרגישים בקרבם, אני כל כך רוצה, סליחה, במקום לברר את הנטייה הזו ולאפשר לה להופיע באופן אמיתי, מתוך לימוד מוסר ותיקון מידות, במקום זה הם מגלים את האהבה הזו טרם זמנה, לא בכלים מתאימים, לא בצורה נכונה, בין אם זה באהבת אישה, בין אם זה כל אהבה אחרת, ואז הם לוקחים את החלק הגבוה ומטביעים אותו. לא מטביעים את חותמו בחלק הנמוך, אלא מטביעים אותו בתוך החלק הנמוך. אוקיי, לשונו של ספר התניה, שזה ממש כמו לקחת את ראשו של המלך, וזה לשונו של ספר התניה, אחרי אני מרשה לעצמי להגיד אותו פה. שזה לקחת את ראש המלך ולהכניס אותו בתוך האסלה. כך הוא אומר. בית הכיסא הוא קורא לזה שם. הדבר... לקחת את ראש המלך, את הנטיות הרוחניות שנמצאות בקרבנו, מכל סוג ומין, להתרשל ולהתעצל מלגלות אותם במתינות, בנחת, בכלים מתאימים, זה מה שקורה. מזה זה כל יצורי הכלאיים שנולדים פה בעולם הזה, כל מיני יצורי כלאיים, כל מיני אנדרוגנוסים, כל מיני החלאות מוזרות של רוחניות בגשמיות. מזה יוצאת כל הדתות המזרות והמשונות האלה, כל תפיסות העולם, כל ה-New Age למיניהם. זה הכל בלבולים ותערובות. כל מיני ניסיונות, עם כוונה טובה אגב, כי רוצים באמת לזכות לאות העולם הרוחני. אבל צורות הגילוי וההולדה של העולם הרוחני הוא בכלים לא נוחנים. בורות נשברים אשר לא יכילו המים. זה מה שהוא בא להגיד לנו כאן. כל הסיבה שהנשמה נמצאת בתוך גופנו, זה לא בגלל שהיא ויתרה על מעמדה העליון, אלא היא רוצה לפעול על הגוף, ולא לשנות את היחס. לרגע אחד לא לחשוב שהיא ויתרה על מעמדה העליון, וממילא היא אומרת לגוף, שמע, גוף יקר, תראה, לי אין כוח, אז תשתמש בי למה שאתה רוצה. תשתמש למה שאתה רוצה. קח את הנטיות הרוחניות שיש לי, שמתי בתוך הנפש שלך, למה שאתה רוצה. כן? אסור לחשוב כך. זו הסיבה שהוא אומר את זה. כן.
אני גם, כאילו,
איפה שאתה לא מביט, אתה רואה אחד מהשתיים. איפה שאתה לא מביט. או שאתה רואה, כן? או שאתה רואה הטבעה של הטוב בתוך הרע, כן? ביטול הטוב לתוך הרע, או שאתה רואה, כן? לקחו את הטוב לתוך הרע, או שלקחת את הרע לתוך הטוב. זה שתי אופנים. סדום למשל, דוגמה. מה עשו סדום?
טוב לרע.
גם נכון? כשהם אסרו באמת על עשיית צדקה, כשהם אסרו על עשיית צדקה, למה הם אסרו? מאיזה טעמים? כתוב שבסדום היו חמישה בתי דינים. אחד נקרא, לא זוכר את השמות, שמות מצחיקים כאלה, שקרורי, כל מיני בתי, חז"ל קוראים להם בשמות. אחד נקרא שקר, אחד נקרא סילוף, אחד נקרא כך, אחד נקרא כך. מה היו הבתי דינים האלו? הבתי דינים האלו, כל עמלם, זה היה לתת צידוק שכלי למעשים הנפשעים שנעשו. כשהם מנעו נתינת צדקה לעני, הם תלו את זה בדברים מאוד מאוד עליונים. בדאגה לחברה, בדאגה לכל יחיד, ודאי, בדאגה לכל יחיד ויחיד, צריך לעבוד, אל תהיה פושט יד. אנחנו לא אומרים שאין מידה של אמת בזה, אבל לא בגלל זה אנחנו נימנע מלתת לעני ואביון את מזונו וכסותו. כמו שאומרים חז"ל, שלא מדקדקים במזון וכסות. אני לא עכשיו אתחיל לחקור ולעשות CT או MRI עכשיו לאיזה קבצן שעומד ומבקש בשביל האוכל שלו. זה לא. נותנים. סדום, הם לקחו את השיטה הזו, כן? את התפיסה הזו של אדם צריך לעמול בשביל עצמו ולא להזדקק לבריאות. הם לקחו את זה למקום כל כך קיצוני. אז הם לקחו עיקרון מקודש, עיקרון באמת חשוב. עצמאות, עמל, הם לקחו את העקרונות האלו והשתמשו בהם כדי להצדיק את הרשעות שלהם, את הקמצנות שלהם. זה מה שהם עשו. זה נקרא לקחת הטוב, להכניס אותו בתוך הרע. ולקחת את הרע ולהכניס בתוך הטוב, זה פשוט לחבל בטוב. זה כמו אדם ששובר כלים בחמתו. כן? יש שולחן יפה כל כך, הוא שובר אותו, שובר, פשוט שובר אותו. הוא לא לוקח את השולחן לדבר שלילי, אלא פשוט שובר את השולחן. זה עוד סיגנל. זה דור המבול. כן? לעומת דור הפלגה. אז באופן כללי, כשאתה מסתכל על מרחב התפיסות, תפיסות החיים שקיימים היום, אתה יכול למצוא את אחד משני הדברים. בכל מיני מינונים. אתה יכול לראות את זה. דבר מאוד מוזר. כן? זו הגדרה מאוד חשובה, הגדרה הזו. את הגדרה הזו של טוב לרע ורע לטוב, באמת ראיתי אותה בספר שם ישמעאל, כך הוא מסביר את זה שם בפרשיות של, בפרשת בראשית, כן? שם הוא מסביר את היסודות האלה, דברים מאוד חשובים. וזה מתבקש מתוך הדברים שאנחנו מבררים כאן. אם כן, רצונה של הנשמה, סיבתי אותה בתוך גופנו, זה כדי להעיר. כן? אדם צריך לראות את חייו כטיפוס מאיר. כן? אני מאיר, אני מנורה, אני חוט להט, שהזרם מאיר אותי. נסגר מעגל בין הנשמה לגוף, בין הנשמה לרוח, בין הנשמה לנפש. אני מאיר ולא ממאיר. כן? או שאתה מאיר או שאתה ממאיר, חלילה. כן. מעודף?
עודף מעשים במידות רעות.
היא נשמעת פחות, כלומר... היא לא מפסיקה לזעוק את הזעקה שלה, כי אנחנו רואים שעדיין האדם חסר מנוחה. עצם העובדה שאותו אדם חסר מנוחה, זה סימן שעדיין הוא שומע משהו. מתי היא מפסיקה לזעוק את הזעקה שלה? לא, עוד לפני כן אפילו. יש אדם חי מת. יש מדרגות של דיכאון, שפל של דיכאון, ששם בעצם... כביכול הנשמה פוסקת לזעוק את זה, כביכול. או קולה נשמע פחות ופחות. מה שנקרא, הדופק מאוד מאוד חלש. נשארת קיסטה דחיותה, טיפת חיות, עובדה שעדיין הוא חי, יש דופק. במובן הפיזי יש לו דופק. אבל דיכאון ברמה כמובן, ברמה אנושה, זה מצב שהדופק הנשמתי הוא פחות פחות. אדם פחות פחות חי. אם תשאל אותו, הוא אמר לך שהוא לא רוצה לאכול, הוא לא רוצה לישון, הוא לא רוצה לחיות. זאת אומרת, כל הביטויים האלו מראים לו שהנשמה פחות ופחות תופסת מקום, כן? בהתקשרות לנפש, לרוח ולגוף שלה. כן? זה שלב מאוד, אבל בשלבים מאוד מתקדמים. כן, צריך להבין, כל אחד מאיתנו, בלי יוצא מן הכלל, כן? מצוי במצבים של משבר. אבל זה לא אותו דיכאון. מצבי המשבר האלו הם מצבים לא נוחים וקשים, אבל עדיין אנחנו מרגישים את נשמתנו בפנים, כן? תופחת על שכמנו, ואומרת לנו, אלה, אנחנו ממשיכים לחפש, אולי להתבלבל וליפול, אבל אנחנו ממשיכים לחפש. זה מצב שעדיין יש קליטה חזקה. יש קליטה חזקה של המציאות הנשמתית, כן? בהכרת האדם, ברצונו, הנשמה מתלבשת יפה ברצון, וזה יוצר את כוח הדחף לחפש תשובה. לחפש תשובה. ויש מצבים נמוכים מאוד. מצבים האלה צריך מאוד מאוד להיזהר. כשנופלים למצבים האלו, לא קל לטפס משם. כן? כשאדם נופל ממטוס באמצע הלילה, רק אלוקים יכול להרים אותם משם. יש שיר כזה. כשאדם נופל למקומות האלו. אבל היום יש כל מיני תרופות, ויש כל מיני אמצעים כאלה ואחרים, שבאמצעותם אנחנו איכשהו, לא בדיוק מה זה, מה זה עושה, מבחינה כימית. אבל באמצעותם ניתן איכשהו להחזיר את המצב האורגני, אני הולך לקרוא לזה, לא יודע בדיוק מה קורה שם, ליצור את הקישור הזה באופן מלאכותי, כדי שאדם יתעודד, כן? יתחיל לגלות עניין בחיים מחדש. זה דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב.
איך זה נכנע? שדבר הכי משפיע על
הקשר ושמע לנפש? זה מעורר כל מיני... לפעמים חסר פשוט חומר. יש כל מיני סוגים של דיכאונות. יש דיכאון מנטלי ויש דיכאון אורגני. יש דיכאון שהוא תוצאה של חסרון חומר מסוים במוח. ויש תרופות שעניינם זה לייצר את החומר הזה. כן? ויש דיכאון מנטלי. דיכאון מנטלי זה מה שנקרא פסימיות. זה עין רעה. להסתכל בעין רעה על המציאות. להסתכל בעין רעה על החסרונות שבי, כן? על מצבי משבר שלי. כן? אדם, דבר כזה יכול להביא את האדם ממש ממש לדיכאון. ככל שהרע יותר תופס מקום בתפיסת האדם של העולם ברגשות שלו, הוא מגיע לדיכאון. פשוט בשביל מה אני חי? מה קורה כאן? מה קורה כאן בעולם הזה? מה זה פחד? מי לי פה ומה לי פה? זה נקרא דיכאון מנטלי. כן? שהוא נוצר כתוצאה מחשיבה לא נכונה. חשיבה לא נכונה. עין רע קורה בזה. וכל דיכאון צריך לטפל בו בצורה אחרת. דיכאון מנטלי מטפלים בו על ידי פיתוח של עין טובה. פרשנות חדשה למציאות. פרשנות חדשה למשברים. משברי גוף, משברי נפש. קרבה לאנשים אופטימיים, לא נאיבים, אבל אופטימיים בעלי אמונה, שמשתמשים במשברים שלהם כדי להתקדם, כדי להתפתח, להסתכל על אנשים כאלו. יש הרבה עצות, כן? דיכאון אורגני, צריך לראות בדיוק איך תפל בו, איזו תרופה, כן? איזו תרופה יותר יעילה, תופעות לוואי וכן הלאה. אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן שכל לאנשים כדי להתמודד עם הבעיות האלו. ברוך השם, יש בזה התקדמות בלתי רגילה, בלתי רגילה. אנחנו לא יודעים כמה אנשים סביבנו משתמשים בדברים האלו. במציאות הישראלית היום בכלל. כפי שמדווחים שם בענף רפואת הנפש, כן, שעלייה של עשרות אחוזים בהזדקקות, כן, בהזדקקות לתרופות נפשיות בעשורים האחרונים, אז האינתיפאדה הראשונה, כן, הלך וגבר. אנשים חסרי מנוחה, לא יודעים את יומם, לא יודעים מה צופן העתיד, יש חוסר ביטחון גדול, הדבר הזה גורם בנפשות, רפיון, פחד, חרדה, ואנחנו מוצאים יותר ויותר אנשים צריכים עזרה חיצונית כדי להתמודד עם המצבים האלו. אז אנחנו פועלים בשני כיוונים. הכיוון האחד זה הכיוון התרופתי, והכיוון האחד זה התורה, שהיא מעניקה לנו את המבט החיובי, וירא את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כן? עסוקים בזה מאוד. כן? התורה זה הרפואה, המרפא לכל בשריך. זה הרפואה האמיתית לבעיית הדיכאון, למיתו של דבר. אבל אם אדם הגיע לשפל מדרגה של דיכאון נמוך, כן? אז לפעמים הוא צריך תרופות כדי בכלל, כן? להתרומם קצת, ואז הוא יכול לקלוט דברי תורה, אז הוא יכול גם להתחבר לצד המנטלי, המאיר, כן? של התורה. אני צריך את השילוב שני דברים יחד. כן. מה אתה שואל?
אפשר להגיד אם אדם חי בחוסר התאמה בין הנשמה
לנפש,
אז האמיתי שהנשמה, כמו
שאמרנו, יצא
את זה.
איך?
כמו
רכימי,
יכול
לחפות את זה. לא יודע, תראה, אני לא בוקע, אל תחזיק מני. נילה לזה כמה מילים שאמרתי. יש גבול הידיעות שלי בעניין הזה, מה שאמרתי, לא בטוח שזה מבורר עד הסוף. לא יודע. לא בקיא בתחום. אולי מישהו יודע, כן? יכול להגיד לנו, אבל לא, לא, לא. בוא נראה. כפי טבעה ורקי. פועל דברים של השם שפותר יקרות האלה, לא צריך לגוף, אלא שעל ידי הגוף תפעל גם בענייני הארץ. כן? זה מה שנקרא דירה בתחתונים. על ידי הגוף תפעל גם בארץ. יש תקווה. חכם בא לעיר, וירד השם על הר סיני, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים. כל הביטויים האלו הם בעצם ההסבר למה הוא שם את המאור הגדול בתוכנו. זו השמש מאירה את כל קצווי הארץ, כן? מאירה, מתפשטת על הכל, האירה ארץ מכבודו, זה עניינה של הנשמה. כדי שגם הגוף יזכה, גם המקום החשוך הזה, אף על פי שהוא נברא בתכונה כזו שיכול לקבל את הארת השמש, כן? הרי יש גרמי שמיים שהם מאירים, כמו הכדור שלנו, שהוא מאיר עכשיו. למה הוא מאיר עכשיו? כי השמש מאירה אותו. אבל לא כל גוף הוא מאיר כשהשמש פוגעת בו. יש גופים שלא מאירים כשהשמש פוגעת בהם. כי הם לא עשויים בצורה כזו שהאור נקלט עליהם ומוחזר מהם. יש גופים חשוכים שאור השמש לא מאיר אותם. כן? אפשר לראות את זה למשל בחלל. ראיתי פעם תמונה. כן? השמש מאירה ויש ב-45 מעלות מהשמש, יש כוכב מאיר. איך הוא מאיר? מהשמש שלו. השמשה שלו מאירה אותו. כן? השמשה מאירה אותו, ויש כוכב אחר שהוא לא מואר. הוא קיים, הוא לא מואר, אתה לא רואה אותו, כי השמש לא מאירה אותו. הוא עשוי מחומר, שפתאום בין השמש לכוכב הלא מואר, עובר פתאום איזה מטאור. מטאור שנתלש מכוכב מאיר. פתאום, המטאור הזה מאיר פתאום, שהוא חולף במסלול שבין השמש לכוכב הלא מואר, חולף איזה מטאור שעשוי מחומר, כן? פתאום משהו מאיר. למה זה מאיר? הוא מסוגל לקבל את אור השמש. הגוף שלנו, הנפש שלנו, הרוח שלנו, הם שלושתם בעצם, זה כוכבים שיש להם שמש, יש להם שמשה. הם כוכבים מצד זה שמצד עצמם הם אטומים לגמרי, מצד עצמם הם לא מהירים. אבל הם מוכשרים להגיע למצב כזה שהם יהיו מוארים. איך הם מכשירים את עצמם להארה? בלשון חז"ל, בלשון המוסר, על ידי ענווה. ענווה זה מכשיר את הגוף לקבל הארה. מכשיר את הנפש לקבל הארה. מה זה ענווה? ענווה זה ביטול למקור. זה הידיעה שאני מתחיה מכוחו של משהו גבוה ממני. בזה הוא בעצם מאיר אותי. כי אף אחד מאיתנו לא מסוגל לקבל שום דבר אם הוא לא מודה שהוא נזקק. אם הוא לא מודה שהוא נזקק והוא חסר. ברגע שאני מודה שאני נזקק וחסר, תרף ומיד אני כבר קולט. כן? ברגע שאני אני ואביון, אני כבר פושט יד. אני כבר מבקש עזרה. לא תקפוץ ידך לאביון. הגוף, הנפש והרוח, במצב הענווה, הם נהפכים לכוכבים מאירים מכוחה של השמשה הגדולה שקרויה נשמה. אבל אם האדם לא רוצה, היא לא תאיר אותו. כלומר, מה שאמרנו מקודם, היא תאיר אותו באור דל מאוד. באור דל, אבל לא מעבר לזה. כמו שאמרנו, מדרגות בעצבות וכן הלאה, זה תוצאה של הארה דלה מאוד. אלא על ידי הגוף תפעל בענייני הארץ כמו שהתבאר. כי הכוחות. כי הכוחות. עכשיו הוא מפגיש אותנו, כן? עם ההארות השונות של הנשמה בנפשנו. מה קורה כאשר הנשמה משתקפת בתוך הנפש? איזה כוחות אנחנו פוגשים שם כתוצאה מההצלה הזו? ההצלה של הנשמה אל תוך נפשנו, תרף ומיד מפגישה אותנו עם מידות יסוד, שכולם הם בנות המלך. כל המידות האלו הם בעצם תולדות של הנשמה. השתקפות אור הנשמה בתוך הנפש, כמו שאמרנו פעם שעברה, כאשר כוח החיים הכללי נפגש באוזן, נוצר כוח השמיעה. כאשר כוח החיים הכלי נפגש עם העין, עם הכלי המופלא הזה, עם כל העצביו וכל הקונסטרוקציה, ברגע שהעין בריאה, כוח החיים הכלי פוגש אותה מהמפגש. מה נולד? ראייה. המפגש של הנשמה עם הנפש היא מולידה במגע הראשוני והמיידי שלה שורה שלמה של מידות. ולא רק שורה שלמה של מידות, אלא כל מידה מהמידות האלו, כן? יש לה אופי מיוחד מאוד. רואים האופי שלה מעיד עליה שהיא בעצם איזה רקמת חיים, מה? מהנשמה. עכשיו פה הוא קצת סוקר איתנו את המבנה הנפשי הבסיסי של מידות האדם, כן? ומראה לנו כיצד המידות האלו הם נטפים, הם הופעות של הנשמה. וכשאדם פוגש את המידות האלו במהלך העבודה המוסרית שלו, באמצעות שכלו, שכל, בינה ודעת, באמצעות הכוחות, כמו שידבר אי שם בספר, כשהאדם משתמש בשלושת הכוחות, חוכמה, בינה ודעת, משתמש איתם נכון, מה פירוש להשתמש בהם נכון? זה לראות איך לשפר בלי גבול את התגדלות המידות שלנו וחשיפתם לאור השמש. זה על ידי התורה והמצוות. התורה והמצוות הם יוצרות את המפגש הנאות, המפגש המדויק, את ליקוי החמה, את העמידה זה מול זה, כן? ממש זה מול זה של הנשמה ומציאות האדם, כמו שאמרנו, רוח, נפש וגוף. אבל בשלב ראשון אנחנו צריכים קודם כל להיפגש עם ההערות המרכזיות, כן? שנשמתנו מחוללת בתוך הנפש. מה עם המידות האלו? כי הכוחות הנטועים בנפש האדם, נשגבים עד להיפלא. רואים שזה חייזרים, זה בא מעולם חוצני. רואים שהמידות האלו מקורם וראשיתם, זה לא בעולם נמוך. רואים שזה בא מעולם גבוה, זה מטאורים. זה סוג של מטאורים שנשתיירו, ששרדו את החיכוך עם כדור הארץ, עם האטמוספירה. זה פלא אלוקי, זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. כן? הערה הנשמתית ירדה את כל העולמות. ולמרות החיכוך של הגוף, ולמרות החיכוך של הנפש, נשתיירו בצורה מופלאה. אמנם בצורה היולית שזקוקה להרבה עיבוד, כמו שאמרנו, אבל נשתייר היסוד המידותי, שכאשר אנחנו מבררים את מוצאו, אין תשובה אחרת. זה מטאור שבא מן השמש הגדולה ונחת על כדור הארץ שלנו. אנחנו מוצאים אותו בתוכנו כמציאות חיה, מורגשת, הכרתית, ניתנת לטיפוח, פלא פלאים. פה הוא מתעסק עם סדרת המטאורים הזו. נותן להם את השמות, כל כוח וכוח בתפקידו. כן? כל כוח בתפקידו זה מופיע ב... סוף הספר, שם הוא סוקר את כל המידות כולם, כל מידה ועניינה. לא נוכל להעריך בזה כרגע, נגיע לשם גם, ספק כמובן, לא אפשר לומר שלא, אבל שלב ראשון נלמד להכיר את הנבחרת הפותחת של מידות הנפש, של כוחות הנפש, נקרא לזה כך. חלקם זה כוחות, חלקם זה מידות. לא כולם זה כוחות. יש שיתוף פעולה מופלא בתוך כוחות הנפש. יש את מוסר או מגיש הכדורים, יש את הרכז, יש את הפיבוט, יש את המתפרץ, יש כל מיני כוחות בתוך הנבחרת הנפשית, באופן פלאי הן מסודרות בצורה יוצאת מהרגיל. וחלק מהעבודה המוסרית זה ללמוד מהם כוחות הנפש ומה תפקידו של כל כוח, וכיצד הם משלבים פעולה. זה חלק נכבד מאוד מעבודת המוסר. כי הכוחות הנטועים בנפש האדם נשגבים עד להיפלא, כן? להיפלא, פלא. לא מוסבר, לא מובן, לא נתפס, להיפלא. יש מהן שאין כדמותן בנפשות שער הבעלי חיים כלל. אין כדמותן בכלל. בעל החיים לצורך התקיימותו ותרומתו לעולם שמתחת לשמש, כמו שאמרנו, לא זקוק לכוחות האלו. זה סתם משקל עודף. זה סתם יותרת. אין מה לעשות. תוספתן. אין מה לעשות. זה דבר שהוא מיותר לחלוטין. הקדוש ברוך הוא לא צייד את הנבראים בכוחות שהם לא רלוונטיים לגביהם. כן? לעומת זה יש גם מידות שקיימות באדם ובבעל החיים. כי בעל החיים לצורך מילוי תפקידו זקוק לתכונה הזו. כן? נמלה זקוקה לזריזות. כן? יש בעלי חיים שהם זקוקים לתכונות מסוימות, מידות מסוימות, לצורך תפקוד שיכולו למלות את תפקידם. אבל גם אם אנחנו מוצאים מידה מסוימת אצל בעל החיים, שכלפי חוץ נראית כמו אותה מידה באדם. כאשר אנחנו נבחון את המידה של בעל החיים לעומת מידת האדם, נמצא הבדלים תהומיים ומהותיים בכמות ובאיכות. בכמות ובאיכות, ובעיקר באיכות. הוא ידבר איתנו על הצדדים האיכותיים של מידות האדם, או של כוחות הנפש של האדם בהמשך. אבל בשלב זה אנחנו, בסקירה ראשונית, אומרים שיש מהן, מן המידות והכוחות, שיש בבני אדם ואין בבעלי חיים כלל. בואו נראה מה הם. יש מהן שאין כדמותן בנפשות שער הבעלי חיים כלל. כמו כוח החוכמה, כוח הבינה, כוח השכל וכוח הדעת, ארבע כוחות הוא מונה כאן. כוח החוכמה זה אינפורמציה כללית. כוח הבינה זה כבר לזהות את הקשרים שבתוך החוכמה הכללית. כן? למשל, להיות חכם זה לדעת שלדבר הזה קוראים שולחן. בינה זה להבין איך השולחן כבר נבנה. איך הוא נבנה? זה בינה, מלשון בניין. לא רק ידיעה כללית, אלא גם איך הדבר הזה בנוי, מה חלקיו השונים. זה הבינה. כוח הבינה. כוח השכל, זה כבר משחק ופלפול. כלומר, אמנם אני יודע שהשולחן הזה נבנה מרגל וממדף, ארבע רגליים ומדף עץ מעליו, כוח השכל הוא מברר בפלפול והתבוננות את הקשרים שיש, כן? כן, הוא דן על בעיות, פותר בעיות, כן? אז הבינה זה הבנת הקשרים ברמה הראשונית, שכל זה הפלפול ויצירה של אינטגרציות מתוך עמל של מחשבה, העלאת שאלות, פתרונם וכו'. זה באופן כללי השכל, שכל מלשון שכלול, כן? השכל הוא משכלל את הבנת הדברים. מה? כמו בגמרא, כן? בגמרא אנחנו משתמשים בשכל כדי להבין את הקשרים שבין דברי חכם אחד לדברי חכם אחר. מה מבדיל בין דבריהם? כן? מה שונה? מה זהה? מיישב קושיות? וכן הלאה, כן? זאת אומרת, זו הבנה מעמיקה ופרטי פרטית של מערכות היחסים שבין חלקי חוכמה. השכל. כן? 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 השכל זה בעצם העצמת הידיעה מכוח של חשיבה עצמית וכו'. זה השכל. כוח השכל לכוח הדעת. כוח הדעת זה אחרי שכבר הדבר נקלט ברמת החוכמה, הבינה והשכל. כוח הדעת זה כבר ההצטיירות של הדבר בתוך נפשי פנימה. זה כבר חי בתוכי. אחרי שאני יודע על קיומו של ראובן בשכונת קריית משה, אחרי שכבר יש לי גם את הבינה, אני יודע שראובן גר בבית זה. מה בין ראובן לבין זה, כן? הוא גר בבית הזה, הוא מתפלל בבית הכנסת ולומד בית המדרש הזה. אחרי שגם השכלתי על ראובן וירדתי לעומקו, עכשיו אני יודע אותו. כלומר, ראובן ומציאותו מצטיירים בתוך נפשי פנימה. עכשיו אני מכיר אותו בתביעת עין. לא עוד באמצעים חיצוניים של חוכמה. שכל ובינה, זה עדיין אמצעים חיצוניים, אלא עכשיו הוא בתוך ליבי, זה נקרא דעת. חוכמה, בינה ודעת. זה הדעת. שלושת הכוחות, או ארבעת הכוחות האלה שנמצאים באדם, חוכמה, בינה, שכל ודעת. לא נקרא כרגע, יש פה, הוא מוסיף פה גם את השכל, אנחנו רגילים בדרך לחוכמה ובינה. רק אמרנו שהשכל זה הכוח שמטבל את הבינה. זה הכוח ש... כן, כמו תבלין, שעל ידי החריפות שלו הוא חודר לתוך המאכל. אז השכל, בגלל חריפותו, הוא מסוגל להיכנס, כן, יותר פנימה להבין את הקשרים שיש בתוך כל מציאות נלמדת. אז הוא יכניס פה את התבלין הזה שנקרא שכל. כן? אז יש פה ארבעה חלקים. ארבעת החלקים האלו של החוכמה, של החוכמה, הבינה, השכל והדעת, אלו חלקים שמאפשרים לאדם בעצם למשוך אליו. חוכמה, פירוש הדבר הוא לדעת על מציאות השם יתברך. בינה, לשכלל את הידיעה הזו באמצעות הבנת הקשר בינו לבין העולם הזה. שכל, לפלפל בבירורי אמונה, ודעת זה להגיע למצב של הזדהות מוחלטת עם מציאות השם יתברך. ארבעת הכוחות האלו בעצם נועדו כדי לאפשר לנו להשלים את הקשר עם בורא עולם. עכשיו, זה לא אומר שאדם לא יכול להשתמש בשכל כדי לקנות שולחן, אבל לא בשביל זה ניתן לו השכל. לא בשביל זה ניתן לו השכל. למרות שהוא משתמש בשכלו, כן? מה שקורה הרמב״ם בשמונה פרקים, השכל המלאכותי. הרמב״ם, כן, מחלק בין כמה סוגי שכלים. הוא אומר, יש שכל מלאכותי, שכל שאדם משתמש בו בשביל המלאכות, לעשות מלכות, ויש את השכל המוסרי, שבאמצעותו אדם יודע ידיעות מוסריות, ידיעות אמוניות. כשאנחנו מדברים על מעלת השכל שבאדם, אנחנו מדברים כמובן על היכולת של השכל להיוודע לדברים עליונים. חקר מלכים כבוד, לחקור בכבודו של השם יתברך, בכבודו המתגלה, לברר עוד ועוד, כן? ולהוריד לעומק הלב את ידיעת מציאותו, השגחתו, שכר ועונש, כן? נצחיות התורה, כל הדברים האלו. כן? זה תפקידם של ארבעת הכוחות האלו בנפש האדם. להשלים אם כן את היחס שבין הנשמה, להשלים ולשכלל את היחס. ארבעת הכוחות האלה הם הצינורות הגדולים שדרכם הנשמה מתגלה. אלמלא ארבעת הכוחות האלו, אין לנו את ראש הגשר בין הנשמה לגוף, לנפש ולרוח. כן? הגוף, הנפש והרוח מצבם הגולמי. הם כאבן שאין לה הופכים. הנשמה נמצאת למעלה, ואין כוחות מטווחים. הכוח הממוצע חסר. אלו ארבעת הצינורות הגדולים שהשפעת הנשמה דרכם הולכת ומתבררת, הולכת ויורדת לתחתיות ארץ ועושה את השפעתה על האדם. אלו ארבעת הכוחות. מה?
נראה שיש
חיות
שיש
להם קצת. שמה?
יש להם קצת שכל ודעת.
חיות. אתה קורא לזה שכל ודעת. כן, אבל הרבה פעמים זה פלגמטיות לא קטנה. כי אפשר מאוד, אפשר לרמות אותם בקלי קלות. אין להם את היכולת לצאת מחוץ להבנה, כן? מחוץ להבנה המצומצמת שלהם. אתה יכול לבלבל אותם. אתה יכול לבלבל. בשביל החיפושית, שאתה בשביל חיפושיות, שאתה בא לאיים עליהם, אתה מתקרב אליהם, רגשות מאוימות, הן מתקפלות כמו כדור. כן? מה, אתה באמת לא רואה שזה חיפושית? אתה ראית שהיא מתקפלת. מה, אתה חושב שזה אבן? היא חושבת למלט את עצמה בזה. אין לה את התבונה מעבר, כן? האינסטינקט המיידי הזה. אז אפשר לעבוד על בעלי חיים עם זה, כן? אבל בן אדם אי אפשר לעבוד, כי השכל שלו הוא חוצה גבולות. השכל שלו יכול לקחת בחשבון, כן? כן? גם מציאויות שמעמידות לפניו כאילו קושי, אתה מבין? הוא לא כבול לאיזשהו מרחב מסוים. שכל? אז זה שונה. זה אינסטינקטים, זה לא שכל. זה לא שכל, זה לא בינה. זה אינסטינקטים. זה אינסטינקטים שמייצרים פעולות שנראות מחוכמות. אבל זה לא שכל חופשי, זה לא התבוננות, זה לא עמידה ושאלה. אה, מה זה? אין, מה זה? רגע, זה שולחן, זה כיסא, זה... אין תהליך של חשיבה. אין את השכל החוקר. כן? זה שכל נתון. פעולות צריך להיות, אבל הן לא תוצאה של חשיבה. אין תוצאה של חשיבה, הן תוצאה של אינסטינקטים. בעל חי הוא לא חושב, הוא מגיע בצורה אינסטינקטית. חתול מכניס את הראש שלו לתוך קופסת שימורים כדי לאכול את הלוף. אבל הוא לא לוקח בחשבון שאחרי זה הוא לא יכול להוציא את הקופסה מהראש. כן? יש לו ראש שהוא קצת משולש כזה. הוא אמנם מכניס, מצליח להכניס, כזה מתחלק על האוזן, אבל אחרי זה הוא כבר לא יכול להוציא אותה. כי הדרך החוצה אי אפשר. מישהו פעם ראה חתול עם קופסת לוף על הראש. כן? מתחיל להסתובב עם הקופסה הכולם. פעם אחת יצא לי ככה לעזור לחתול כזה, אמר, מסכן חתול. אז באתי להוציא את הקופסה, והתחיל לשרוד אותי. שרי שריטה פה, הלכתי עם משרד הבריאות פה במחנה יהודה שם. לעשות זריקה. התחיל להשתולל, וזה ממש קרה להשתולל. איכשהו בסוף משכתי לו את זה החוצה, אבל זה עלה לי במחיר של שריטה. הכניס את הראש פנים, הלך להתאפק. טוב, חסר בני אדם שמחסים את הראש להם גם דברי כאלה. אבל בעיקרון... אז זה הבדל מאוד מהותי. יש מה שאני נותן חולקי, כמו כוח חכמה, בינה, כוח השכל וכוח הדעת, שנדבר עליהם בעזרת השם בחלק השני, ועוד כוחות יקרים הנלווים להם והדומים להם. ולא אומר מים כאן, וכן במידות. עכשיו הוא הולך למידות. וכן במידות, כמו כוח החנינה, כמו כוח הענווה, כוח הכבוד, וכוח הנדיבות, ורבים כיוצא בהן שאין מהן דמות בשאר נפשות. ארבעת הכוחות האלו הם כוחות שאין כדוגמתם בבעלי חיים. למה? כי הכוחות האלה מייצגים את קפיצת המדרגה של האדם הנברא בצלם. ארבעת הכוחות האלו הם כוחות שהם בעצם מבטאים את היותנו מעל השמש. למה? כוח החנינה. מה זה כוח חנינה? זה היכולת לחנון מתנת חינם. מתנת חינם, בלי שום סיבה. רק בגלל אהבת הטוב. את מישהו שהרע לך במישור הפרטי. יש לך סכסוך איתו, הוא פגע לך במכונית. הוא לקח את החנייה. במישור הפרטי, הוא פגע לך. מצד המציאות הפרטית שלך, הוא פגע לך. פגע לך בבית, פגע לך. מצד ההופעה הפרטית הוא פגע, אבל אתה חונן אותו. מאיפה זה בא לך? מה זה? איך אתה יכול... זה לא מצוי בטבע. בטבע מי שפגע בי, או שאני מנסה לברוח ממנו, או שאני מנסה לתקוף אותו, או שאני מנסה ליצור איתו איזה מעין שלום קר, כדי שביטת אש, כן? או משהו כזה, כן? איזה תהידה כזה, כן? אבל איפה ראינו? חנינה. זה לא קיים בטבע חנינה. חנינה זה כוח הטוב העצמי. הקדוש ברוך הוא כמו שהוא חנון ורחום, חנון אף על פי שאינו ראוי, גם לאדם שאינו ראוי מצד בחירתו חופשית, כוח הטוב העליון, הוא מזהה את ההזדמנויות לחנון, גם את מי שלא פועל על פי קריטריונים של שכר ועונש. זה הופעה נשמתית. זה משהו מאוד עליון. זה כוח הטוב העצמי, שהוא פועל בלי סיבה. זה החסד, זה הרחמים העליונים. זה כוח החנינה של האדם. על פי רוב אנחנו לא פועלים בצורה כזו. אבל יש בנו את הנטייה הזו. על פי רוב אנחנו עושים חשבונות. קופה של חשבונות יש לכל אחד ואחד מאיתנו, כי אנחנו פועלים עם אנרגיות יותר נמוכות, יותר גופניות, יותר אנוכיות. אבל כוח החנינה שאנחנו מרגישים בתוך נפשנו ומופיע מפעם לפעם, מזכיר לנו שביסודנו אנחנו שייכים לעולמות מאוד עליונים. זה כוחות שלא תמצא בעלי חיים. אין אצל בעלי חיים מכילה. אין דבר כזה. יש אסטרטגיות של הסתלקות ממלחמה. למשל, זאבים, למשל, אם משמיעים יללות של קבוצה יריבה, קבוצת זאבים יכולה להחליט בעקבות היללות האלו שהם לא נכנסים ולא חוצים את הטריטוריה. יש כללים ברורים. כדי למנוע אימותים בין בעלי חיים, יש כל מיני כללים. כן? יללה של קבוצה יריבה אומרת לקבוצה השנייה, לא כדאי לחצות את הגבול. והיא לא תחצה את הגבול. לא בגלל שהיא חוננת. לא בגלל שהם צדיקים גדולים הזאבים האלו. בכלל לא. לא. זה כדאי להם. זה האינטרס שלהם. אגב, הם ינצלו את ההזדמנות ביום מן הימים כדי לכבוש את השטח הזה. יכול להיות. הם ינצלו את שעת הכושר. אולי בקבוצה היריבה פתאום ימות מנהיג השבט. הם מסוגלים לזהות מתי המנהיג מת. כן? מה קורה שם במצב הילודה, אולי איזה זאב נטרף, כן? אולי כן, המסה הכמותית של הקבוצה היריבה ירדה, הם יכולים לנצל את זה כהזדמנות. אצל קופים זה קיים הרבה. כל הזמן יש יריבויות על טריטוריות. כל הזמן. ומנסים עשרות פעמים עד שמצליחים. אבל זה לא מתוך שום דבר אצילי אין פה. שום דבר אצילי. היה אפילו איזה, יש איזה סרט על איש הזאב. כן, קוראים לו, איזה אנגלי אחד, שעזב את ביתו, עזב את משפחתו, הלך לגור בתוך איזה פארק, כן, פארק גדול מאוד של בעלי חיים באנגליה. הלך לגור באיזה פארק, כן, עם זאבים. הוא חי עם הזאבים. בתקופה שלך 24 שעות ביממה, במשך חודשים הזאבים. הוא אפילו זכה שם למעמד של זאב אלפא, כן, זה הזאב הבכיר, שהוא מקבל את החלקים הטובים של האוכל, והוא חייב להתנהג גם ככה. חייב גם להתנהג ככה, כן, הוא חייב להתנהג כמו זאב. אבל מכיוון שהוא לא יכול לאכול נע, בשר נע, הוא היה מבשל, כן, את החלקים המובחרים של העיל. לפני כן, שם אותם בתוך הבטן, ואז כאשר מתחיל זמן האכילה, הוא היה תובע את חלקו, כמו הזכר המוביל. הוא היה תובע את חלקו, אבל זה היה מבושל, אז הוא היה אוכל איזה מבושל מתוך הבטן. בצורה כזו הוא שמר על היררכיה כזו במשך חודשים. במשך חודשים הוא שמר, רק שהוא נעדר פעם אחת, הוא הלך לעזור או לעזור לאיזה חווי פולני, שהתלונן שם על זאבים שטורפים לו את הכבשים. אז הוא הלך לשם למשך תקופה מסוימת, והוא הצליח למגר את הזאבים האלה על ידי השמעה מלאכותית של יללות זאבים. כאילו קבוצה יריבה מייללת, והזאבים לא איזו להתקרב. אז הוא פתר את הבא. אבל זה כל אינסטינקט, זה לא חנינה. זה כוח החנינה. טוב, צריך לראות פה את כוח הענווה והכבוד, שהם שייכים לאותה קטגוריה, אבל כל אחד בביטוי המיוחד שלו, מציין את היותנו סופרלטיביים. כן? נעלים. אלו הכוחות הנבדלים לחלוטין. אפשר לאסוף את ה...